צריכים לפנינו, נכון? החידה הגדולה.
אפשר טוב איזה, יש פתוס פעם, נפלא.
אפשר לעשות עם חוק קודי
מה? לא שווה. איך נציג את זה ככה? יש לנו פה, ננסה לסכם במש בשחצי מילה את כל ה... כל החידה מתנקזת עכשיו למה שאנחנו הגענו עכשיו. יש לנו את אליהו, שקיבל משימה. משימה כפולה. אחד זה אלישע, אני מדבר עכשיו בקודים. אלישע, יהוא, חזאל. נכון? אלישע תמנה להביא תחתיך, אליהו מפוטר. יהוא עושה מהפכה מדינית בישראל וביהודה. חזאל, מלך הרם, עושה מהפכה בינלאומית. אני רואה את אלישע את השינוי של הגישה של אליה. את השינוי גישה של אלישע, שהוא מתייחס אחרת לעם. הוא מגיע עם הקנאה של אליהו, הוא מגיע לכיוון אחר לגמרי, הוא מרפא את יריחו. זה מעיד על שינוי, אבל אוקיי, לאן זה מוביל? בא יהוא ועושה מהפכה. הוא מחריט את בית הבעל. שני דברים הוא עושה, גם מחריט את בית אחאב, וגם מחריט את בית הבעל. כן, לכאורה הצלחנו. לכאורה מימשנו את החזון. אין יותר בעל בישראל, יזבל נהרגת, בית אחאב מושמד, בית יהודה גם כן, ממלכת יהודה, שהייתה בקשרים טובים, משפחתיים, הכל מושמד גם כן. הכל התנקה, אבל זה עוד לא עיקר התהליך, כי ראינו את הנבואה הקשה של אליהו, כן, ואני מלך מחרב חזאל ימית יהוא, ואני מלך מחרב יהוא ימית אלישע, משרתי בישראל 7,000, כן, יש פה זה, נגיע למצב איום ונורא, ואז מגיע חזאל, בסדר? וזה דבר פעם שעברה, בעצם חזאל הוא התפקיד המרכזי, חזאל המהפכה בארם, לא מהפכה, גם לפני חזאל, היחסים עם הרם היו תמיד מתוחים, אבל כשחזאל עולה לשלטון, איך אמר לו אלישע, כשאלישע מנבא לו שהוא יחליף את בן הדד, אז הוא אומר לו, אני יודע מה אתה תעשה.
אלישע מנבא?
אלישע אומר לחזאל, ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל, ראה מבצריהם תשלח באש ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תרטש והרותיהם תבקע. זה מה שבדיוק חזאל עושה. חזאל, הבן שלו גם כן שלך. רב, יהוא, יואחז, יורם, יואש. כן, ארבעת המלכים האלה, הרם הולכים ולוחצים את ישראל, וראינו את מצבים קשים מאוד, שהשם לא דיבר למחות את שם ישראל, ולמען אברהם צריך ליעקב, ואפס עצור ואפס עזוב, וגם מצבים שכמה ישראל כמעט נמחק לגמרי, וידישם כאפר, וישראל כאפר לדוש, ביטויים קשים מאוד. ישראל ישראל מגיעים למצב כל כך קשה. ואז פתאום, אצל יואש, פתאום מהפכה. נקרא את הפסוקים המפתיעים האלה שוב. אני מנסה לך... בפרק י' מלכים ב' פרק י' בוא נקרא שוב את הפסוקים האלה בשביל להתרשם מהם. בשנת 15 שנה למציאו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל. פרק י' פסוק כ' ד'. והיה שרה בעיני השם. לא סתם מכל החלטות יובן בנבט, אשר החליט ישראל, הוא השיב את גבול ישראל, מנבו חמת עד ים הערבה.
איזה פרק?
פרק י' מלכים ב', פרק י' פסוק כ"ה. הוא השיב את גבול ישראל, מנבו חמת עד ים הערבה. דיברנו על זה שמרחיב את גבולות הממלכה, כפי שלא הייתה מעולם, ממלכת ישראל. פתאום בבת אחת, עד לבו חמת, עד נא פרת. דבר כזה ערבים יש לו. במקביל, לא דיברנו על זה, נדבר בהמשך, ממלכת יהודה, באותה שלב, גם כן, עוברת התרחבות אדירה, ומקימים ביחד, שתי המלכות האלה, כבר לא כבר קרובי משפחה, אבל ממלכת ישראל, ממלכת יהודה, מחזירים את האימפריה של שלמה כמו שהייתה פעם. לא אמין, זה הרחבה פתאום. למה? כי דבר השם אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו, יונה בן אמיתי הנביא אשר בקעת החפר. כי ראה השם את פני ישראל, מורה מאוד, ואפס עצור, ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות השם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. ואנחנו שאלנו את עצמנו כל הזמן, כאילו, על מה ישועה פה? הרי הוא בסדר, עשה את דבר השם, על העגלים לא טיפלנו בהם. ויוחז, ויורם, ויואש, המצב הרוחני לא השתפל בכלל. כן, והיה עשרה בעיני השם. איך אתה יכול לקרוא את שני הפסוקים האלה ביחד? והיה עשרה בעיני השם, לא שר מכל החלטות ירובעם מלבד אשר החליט ישראל, הוא יושיב את גבול ישראל. איך זה יכול להיות? איזה פרס זה על ירובעם בן יואש? למה זה מגיע לו בכלל?
יכול להיות שהייתה לו ממלכת יציבות בממלכה, אבל מבחינה...
למה? למה? כי דבר השם שדיבר ביד רבי יונה בן אמיתי לנביא של בית החפר, יונה הנביא נשלח להגיד לו, תזכה לו על חר חווה, מה מגיע לו? מלי, הוא, הבנו, שפתיחו לו בני רביעים, רק בני רביעים, זהו. כי הוא עשה את דבר השם, החיט את בית הבעל, החיט את בית החף, אבל מה זה? המצב הולך מתדרדר. אין בעל בישראל, אבל לא תיארנו שום דבר. את הבקה קשה ניקינו, אין בעל, אבל זה לא שיואש בן יורם היה, היה צדיק סודולה. ירובעם בן יואש. ירובעם בן יואש. בסדר? אז החידה הזאת, הפתרון שלה זה אצל יונה. נתחיל לדבר על הפעם שעברה, נכון? זוכרים? יונה. עכשיו הגיעו לתקופה, אני מתרגש, כי זו תקופה שמקיפה איזה 5-6 נביאים, וכולם מכוונים לרגע המכונן הזה, ועוד שתהיה פה מהפכה אדירה, ונחזור רגע אחד לספר יונה. כן, האירוע המרכזי של הספר, רק נזכיר מה שדיברנו, כן, צריכים עוד כל ספר יונה עכשיו, כדי להבין מה הקשר בין נבואת יונה בן אמיתי לירובעם. מה הקשר בין זה לבין ספר יונה? אין על זה אני גורם ללמוד כל הספר, וזה ממש עוול. אנחנו נקרא הרבה נביאים שאמת צריכים לקרוא את כל הספר שלהם. אבל לא נוכל.
יונה זה לא...
לא, אבל בשביל ללמוד יונה צריך כמה שבועות. אני רוצה להגיע לנבואה המרכזי. דיברנו על יונה שהוא מקבל נבואה, לך לנבואה, קום לך לנבואה עירה גדולה, אמרה עליה כי אתה ראתה בפניי, להתחזיר את נבואה בתשובה. ויונה לא רוצה והוא בורח. ושאלנו איך אפשר לברוח מלפני השם, כן, והיה קום יונה לברוח תרשיש שם מלפני השם, איך אפשר לברוח מהשם, ואל תתרצו את התירוצים המצחיקים האלה של לברוח מארץ הנבואה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעצור, היד שלו נתקעת בגבול ישראל, אם הוא ירד לים, אז לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו כל הארץ כבודו, מה הבעיה של לברוח מלפני השם, איך אפשר לברוח? תשובה, אי אפשר לברוח. מה, אני חושב את זה משהו בקיצור, זה לא טוב כל כך, אבל לא משנה, אתם מבינים אותי. מה הוא חשב? השם שולח אותו להחזיר את נבואה בתשובה, ויונה אומר לו, לא רוצה. לא רוצה.
למה הוא ברח?
יגיד,
אני לא רוצה
להישאר בו. למה הוא ברח?
בבקשה.
בבקשה. יכולים להצטרף גם. שלום עליכם, שלום עליכם.
עליכם השלום, ברוכים הבאים.
בשמחה. איך אתה דוקם עכשיו? שמחה, אני חוזר אלינו. יונה נשלח להחזיר את נביאה בתשובה. לך, קום, לך לנביאה עיר הגדולה. הוא קרא עליה כי עלתה ראתה מלפניי, תחזיר אותו בתשובה. מסתבל, מסתכל יונה, הקדוש ברוך אומר לו, בונה של עולם, לא, לא רוצה. עם הבדל, טוב, בסדר? בסדר?
הוא רק אמר, יונה גם עשה
את זה. בסדר, ראינו מדרש שישמע בין יונה לבין משה. אבל כשיונה אומר לא, הוא מבין שזה, הוא מבין את המשמעות של להגיד לא לקדוש ברוך הוא. מסרב פקודה לקדוש ברוך הוא. מילא כולנו חוטאים. אנחנו יודעים, נו. הקדוש ברוך הוא אומר לא להגיד לשון הרע. מישהו פה יכול להגיד שהוא לא צפצף על הקדוש ברוך הוא. כן, כשהוא אמר לשון הרע. כולנו קצת עושים את זה. אבל נביא. נביא קיבל נבואה מפורשת, מכוונת, הוא אומר, אתה, זה המשימה שלך, לך. הוא אומר ליונה, לא רוצה. אין דבר יותר חמור מאשר זה. כובש נבואתו, אין דבר יותר חמור מאשר זה.
הוא היה חייב מיטה מצד זה.
אז כובש נבואתו חייב מיטה. כמו שיונה יורד לים, הוא מבין. זה לא עכשיו לאיזה שטע ענוגות בתרשיש. ברור לו שהוא הולך לים, איפה הוא שוגל שהוא יתרשתו. לא יודע מתי זה יקרה. ברור ליונה שחייב לגמרו. הוא יורד לים, אולי הוא ציפה, כן להגיע לתרשיש, לא, לא ציפה, לא יודע. איפה שהוא השם תפס אותו. והנה זה קורה. פתאום מתחילה שערה גדולה בים. ממש לא מפתיע. ממש לא מפתיע. וכשכל המלאכים לא יודעים מה קוראים, וכולם בלחץ, וכולם בהיסטריה, הולך יונה ונרדם. כי זהו, גמר. זה הנה. קרה מוקדם מה שחשבתי. חשבתי שאני אגיע לתרשיש, ואז הוא יפרס אותי. תפסתי בים. זה ברור לו שעכשיו הולכים למות. הוא מלם את זה. ויראו אנשים יראה גדולה, ואמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו אנשים כי בפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. הוא אומר, מה אין בריא לכם ברם? או, אני עכשיו גמרתי, הקדוש ברוך הוא מחסה אותי את החשבון איתי עכשיו. אם אתם רוצים ליפול איתי ביחד לתאומות, תשאירו אותי פה. או תזרקו אותי לים. זה לא שתיים, כי זה... כי אני גמרתי את הסיפור.
והם רואים שהוא לא רצו לפי הפסוקים, ממש לא רצו לעשות את זה, לא רצו
לזרוק. הם מנסים לחתור לים, אנחנו לא נסתכל את כל הספר, אבל יהודה אומרת ברב, הם מבינים שאין בריאה, ברב, תופסים את יהודה, זרקים אותו לים. מה שאני רוצה להגיע לפרק המרכזי, אני עושה את זה משהו מהר וזה לא יפה, אבל אני ממש חייב לבלוע את הכל ביחד. ואז מגיע הפרק המרכזי, פרק ב'. אמרתי, זה הפרק הכי קשה בקריאת יהודה ביום כיפור, כי מי שעוד שורד אחרי תפילת מנחה, לקראת תפילת נעילת הצום, ויושבים כבר אחרי קריאת התורה ושומעים את ההפטרה, והוא שורד את פרק א' שיש איזשהו סיפור, מגיע לפרק ב' שכולו זה שיר כזה, כמו מזמור כזה, טרח נרדם. אז יונה, תפילת יונה, אף אחד לא מכיר אותה, אבל בואו נקרא אותה של פרק ב'. קצת נסה להבין מה קרה שם. וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. והיא יונה במי הדג, שלושה ימים ושלושה ימים. שאתם איתי?
כן.
יונה פרק ב'. והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממי הדגה. והיא אומר, קראתי מצרה לי אל השם, ויענני. מבטן שאול שיבעתי, שמעת הכל. ותשליחני מצולה בגב ימים, ונער יסובבני כל משבריך וגדיך עלי אמר. ואני אמרתי, נגרשתי מנגנניך, אך הוסיף להביט אליך על קודשיך. עבוד מים עד נפש, תאום יסובבני, סוף חבוש תחושי, וקצבי ערים ירדתי, הארץ פריחה ועדי לעולם, וטל משחת חיי השם אלוהי. והתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אחר קודשיך. משמרים אבלי שער חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה ישועת להשם. ואני תפילה נפלאה. ואני השם לדאג, ונלקה את יונה אליה משם.
התפילה נשמע מוזרה
ממש. בואו נשאל את השאלה המרכזית. כל הפרשנים מתמודדים עם השאלה של התפילה הזאת. משהו פה לא מסתדר עם התפילה. כל התפילה היא שיר להשם. נכון? הוא אומר, קראתי מצרה לי אל השם, ואני מבית לשאול השבתי אל השמת הקולי, ואני בכל תודה אסבך לך. כל התפילה היא תפילת הודיה. יונה מודה לקדוש ברוך הוא על ההצלה. אבל מאוד מוזר. הוא אומר את התפילה הזאת במי הדג. והיא יונה במי הדג שלושה ימים ושלושה לילות לחוץ שם בתוך המעיים של הדג. הרי יונה צריך עכשיו להתפלל לנצל מהדג, לא תפילת הודיה. אחרי זה כשהדג הכיר אותו ואומר השם לדג והכיר את יונה ליבשה, אז לא צריך עוד את התפילה שם. שלושה ימים ושלושה לילות הוא יושב לחוץ בתוך דג. כן, בציור שלנו יונה יושב בתוך הדג כמו סבא ג'פטו שם, אבל כנראה זה מה עליהם כל כך, נכון? היה לחוץ בתוך הדג, שלושה ימים שלושה ימים,
לא יודע, לא... לא נשמע שהוא היה לחוץ למשהו
בריקס. אז אני מצפה, אז הוא התפלל לו להינצל מהדג, בעקבות התפילה, השם יורד הדג לא יקיע אותו, ואז הוא יגיד תפילת הודיה. אתה מתפלל תפילת הודיה?
הוא התפלל לעתיד.
כפי שיצאת?
הוא התפלל לעתיד.
התפלל לעתיד אולי. טוב, אתה מבין את הבעיה?
כן.
אתם מתאים או לא? כן. אני קצת אומר, הוא אומר את זה מהר, זה לא בסדר. כי משהו פה מוזר בתפילה שלו, הייתי מצפה איזה תפילת רחמים, תפילה להעניק יעטוף, לפני השם ישפוך שיחו, איזה תפילה של צחנונים, והשם שימעקו וקולי, תהיה נעזרך כשבת הכל תחנוני, בבקשה ממך תוציא אותי מהדג הזה, ואז השם יתפלל, יקבל את תפילתו, והדג יקיעו לו ליה בשם. מה זה, ואני בכל תודה אסבך לך, כשנדרתי השלום הישועת על השם, לא מתאים, אולי השם העתיד. הוא אומר, כן, תוציא אותי פה ואני אודה לך. אפשר,
רק
כזה כך שיש קשר, כשהחוקרים קוראים את התפילה הזאת, אז ככה מסתדר. אז הוא מקווה שהתפילה של יונה הייתה אחרת לגמרי, פשוט העורך המבולבל של התנ״ך, כל הזמן היה מבולבל, אז הוא הוריד את התפילה שאתה ושם תפילה אחרת, כל הזמן קורה כאן בסיפור. טוב, אבל זו גישה מאוד מעניינת לפתור בעיות. מה קורה כאן? אז אני רוצה לתאר את הסיפור הזה אחרת, פה אנחנו מגיעים ללב של ספר יונה.
סקרן אותי איך זה קשור
ל... אני רוצה... חכה. אני רוצה פה קצת לצייר את הסיפור של ספר יונה, קצת אחרת מה מקובל. הרי יונה, אני חוזר רגע אחד אחורה, כשנמצא על הספינה. נכון? פרק א', פסוק י' א'. ויקראו אל השם ויאמרו, אנא השם, אנא נובדה בנפש האיש הזה. לא תיתן לנו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית, ויסעו את יונה, ויטילו אל הים, וימוד העם מזעפו. זורקים את יונה אל הים, וימוד העם מזעפו. ואז, וימן השם דג גדול, לבלוע את יונה. עכשיו, כולנו בגן, ציירנו את הסיפור של ספר יונה, ציירנו אותו ככה. הגננת אמרה, כולם לצייר את ספר יונה. לא כיתה, אולי כיתה א', הנה הים שלנו, הנה הספינה. נכון? כן, ספינה. והנה יונה. נכון? יונה נזרק אל הים. נכון? זה יונה. זה איש. בסדר? ופה מה חכה לו למטה? נכון? יש לו ינג, דרך, נכנס לך הבטן של הינג, בולע אותו, שם מתושב. יפה, נכון? מרשים. כן. שעה טובה. שעה טובה. זה קשור לפרק הקודם, צריך לומר. טוב, איך אני יודע שהסיפור הזה, שהציור הזה לא נכון?
הציור הזה לא נכון. ידע בא יותר מוכר.
איך אני יודע שזה לא ציור נכון? תקראו לי הפסוקים.
כתוב
ביתילו.
כתוב ביתילו אל הים.
אוקיי, זה מדרש שיוציאו אותו. זה טוב, אבל בסדר, אני כבר בשלב האחרון. בשלב זרקו אותו לגמרי.
רואים שהם לא רצו לעשות את זה, אז הם לא
יקחו את זה. בסדר, אני כבר אחרי זה, בסדר. הם ניסו לחתור לים בשלב, לא הצליחו.
הם ממש לא רצו לעשות את זה.
אל תדברו מהדמיון, צריך לראות מה פסוקים.
אז הוא בלעות
הישר. מה? למה אתה אומר את זה? מה? תוריכו לה, פסוקים. איפה אתה קוראים? נו. הם לא יודעים מה קורה שם בתוך הים.
אחרי כמה זמן שככה הם גלי חלה יבדו, גדול
כאלה, אחרי הכבוד הגדול. זה, אני יכול לדחות את ההוכחה הזאת, כי הם לא יודעים מה קורה בתוך הים, נכון? הם רואים שיש שם זרקים את יונה, יש שקט פתאום. מה קורה בתוך הים, לא יודעים, נכון? אז יכול להיות שקרה מיד, אני לא יודע אם עבר זמן או לא עבר זמן.
נראה לי אחרי השם. זה שהים היה זועב, נכון?
נו.
יונה נזרק אליו, הרי ברור שהתפילה שלו, זה גם אחרי שהוא ניצל, וגם לפני שהוא ניצל.
אני רוצה להראות
את זה. אם לא היה תקולה, לא היה תקולה.
כן, יש לי הכל סופית, נראה, כן. מה אתם רואים?
ברור מטרתי מטרה לי לדעמי, ואני עם בטן שלו שיבאתי, ותשכן עם תקולה בלבב ימים, ונארס ובן, כל מלבך בגלל היחה עליי עברו, אני מניח שזה תקופה שהוא בים.
כן.
והם אמרתי נגע את התתה, הוקו לי מים עד נפש, כי
הוא ניצל בתביעה, עד נפש,
כי הוא מסתובבן, יש לו חבוש לא רופי. הוא
ניצל, והתעדף
על הנפשי,
אולי צריך
לדעת,
אני חושב שגיבי
הוא מתאר את התקופה שהוא היה כאילו בים,
ואחרי
זה בא
השלב ההצעה. עכשיו בואו נספר את הסיפור אחר. עכשיו תעשי כוח חזק, אני רוצה לספר לכם קצת סרט מתח.
הוא ניצל
בשביל. יונה נזרק להם. בסדר? יונה מבין שזה גמרנו. זאת אומרת, סוף לא קרב. או שכולם תמיד איתו ביחד, או שזה רק הוא. באמת זורקים אותו לים, והים עומד מזער פה, וזה באמת זה ברור שיונה. ויונה נזרק להם. והדג לא פה בכלל, אין פה שום דג. עכשיו בואו נתאר את מה שקורה בדקות הראשונות האלה שיונה נזרק לים. יונה נזרק לים, הוא מתחיל לצדול לתוך הים. מה עובר בראש של אדם שנמצא בלב הים, בלב ים סוער, צולל פנימה לתוך הים? מה עובר לו בראש בשניות האלה? בסדר? קשה מאוד לדמיין את זה, כן? מה עובר על הראש ובראש של אדם שהוא יודע שזה השניות האחרונות של החיים? נכון? הוא לא יכול להגיד שמה ישראל כי מובטח את
זה. שזה הסוף שלו, מנסה להינצל לו, מנסה עדיין להינצל
לו. בואו, אני רוצה קצת לתאר את זה, בואו תנו לי קצת לתאר את זה בקצת יותר מוחשי. זה מוכר את מה הסוף שלו. כמה זמן אדם יכול להחזיק בתוך מים, נניח שהוא לקח נשימה ארוכה מאוד מאוד.
שתי דקות.
בסדר? כמה הוא יכול להחזיק?
שתי דקות.
הוא צא לתוך הים, נכון? הוא צא לתוך הים ומתחיל לשקוע, לרדת, לרדת ולרדת. המחשבה כבר נפרד מההורים, מאשתו, מהילדים, נפרד מכולם, זה כבר שניות אחר. הוא יורד ויורד וצולל, כן, תראו את התיאור הזה. ואתה שלחני מצולל בבעל ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו. זה לא שזה ים שקט איזשהו צונח וצליחה חופשית לתוך הים. הכל זה מסורר. כל גועש, כל משבריך בגליך עלי עברו, הוא מטלטל וצולל עוד ועוד למטה. בסדר? יש לו עוד 20 שניות לנשום. יש לו עוד חמצן ל-20 שניות. בסדר? אני לקחתי ככה פור. והוא משאיר אצלו, והוא לא עוצר. בעצם הוא כל כך עמוק בתוך הים, שגם אם עכשיו הוא התחיל פתאום משום מלאות למעלה, אין לו מספיק אוויר כדי להגיע למעלה. נכון? מגיע הרגע הזה. כבר הוא מתחיל להרגיש שכבר הוא... כבר נגמר לו אוויר. אבל הוא משיך לצלול פנימה. תראו את התיאור. עפפוני מים בנפש, תהום יסובבוני, סוף חבוש לראשי. איך הגיע סוף לראשו? איפה יש סוף? בקרקעית. נכון? זאת אומרת, הוא לא רצה לירד 3 מטרים בזה. הוא צולל וצולל וצולל, לקצבי הרים ירדתי. הוא מגיע עד להרים שלמטה. הוא צולל לגמרי. אין לו סיכון. כי כבר זהו, עכשיו זה 5 שניות האחרונות. או שניה כבר ריאות צורבות וכל לא יכול. וזהו, 5 שניות האחרונות. והנה העונש מגיע על מה שהוא עושה. וזה ברור. אמרתי, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. כן, לקצבי הרים ירדתי, הארץ בריחיה בעדי לעולם. טוב, נגמרתי, וזהו, זה כאילו, זה אנוש, זה היה צפוי, זה היה ברור, כאילו, מה אתה עושה עכשיו? זה ברור, זה ברור שעכשיו העומש הגיע, כי זה מה שקורה לכל, למי שכובש נבות. והנה מגיעה השנייה האחרונה של החיים שלי. כבר כל האוויר נגמר, כבר כולו מרגיש גמור, כבר בתוך הים, עומק של 3 קילומטרים מתחת למים. זה עונשו של כובש נבות. מי שאומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מה שקורה.
והקדוש ברוך הוא לא רוצה לעבור.
ואז, בשנייה האחרונה, כבר כל האוויר נגמר, וכל החמצן כבר רוצה אותו לגמרי, פתאום יונה, פתאום תופס משהו שהוא לא תפס כל הזמן, כל הדרך שהוא עד למטה. פתאום יונה מרגע אחד. לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהכל נגמר. גם אם אני עשיתי את הדבר הכי היום שיכול להיות, גם אם עשיתי את הסירוב פקודה הכי עצבנית, את המעשה הכי חמור שיכול להיות, גם אם חטאתי בצורה הכי נוראה, ברור שגם בשלב הזה יש תשובה. ובשנייה האחרונה, שהוא כבר כמעט נגמר, הוא פונה לקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, תסלח. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי, לקצבי הרים ירדתי ארץ בריחה בידי לעולם, ואתה משחת חיי ותטף עלי נפשי את השם ותטף עלי נפשי את השם זכרתי ותבוא לך תפילתי אליך קודשך. בשנייה האחרונה יום מביא שקדם ראש הוא עשה את המעשה הכי אבל נורא וכאלה ברור שהוא עוד ימת, זה מגיע לו. הוא אומר רגע אחד, אני יכול לעשות בתשובה אפילו הדבר כזה. ובשנייה האחרונה הוא חוזר בתשובה והתפילה עולה מעלה ואז מגיע הדג בפולה יונה יצא. יונה עובד פה תהליך חינוכי אדיר. זאת אומרת, גם יונה, כשאתה עושה את המעשה הכי איום ונורא, או שאני אצל גם להבין למה הוא עושה את זה, שהוא מבין, כאילו, ברור שאני אצל לחמות שנייה לחמות. זה, מה לעשות? אדם שחוטא ככה, חיי המיטה. גם הוא, ברגע האחרון, שהוא כבר בקצבי הערים, הוא מבין שיכול להיות שגם האדם הנורא ביותר, שעושה את המעשה הכי גרוע שיכול להיות, יש תקווה. ואז, בתעל משחת חיי השם. ואז זה בולע אותו. כשאתה גבלה אותו, והוא לחוץ מתוך הדג 3 ימים, זה לא שם צריך להתפלל לצאת מהדג. זה תפילת הודיה אדירה, שהוא ניצל ברגע אחר. כל ספר יונה, זה נקרא לזה ההזדמנות השנייה. ההזדמנות השנייה. היה יונה חטא בחטא נורא והיום. עוד שאני אסיים גם למה הוא עשה את זה. אבל לא ברור שאיך למות עכשיו. זה מה שמגיע לו. והנה זה קורה. תופסים אותו בספינה. נו, תזרקו אותי לים, זורקים אותו לים. הוא מטלטל, שום דבר לא קורה, כבר עוד שנייה הכל נגמר. ורק, ואפילו בשנייה האחרונה, פתאום הוא תופס את עצמו. ופתאום בשנייה האחרונה, הוא מבין שאפשר לעשות בתשובה גם במצב הזה. הוא חוזר בתשובה, אתה גבולע.
כשאתה גבולע אותו, הוא מבין שהוא ינצל גם אחר כך.
כלומר, המסר פה שיש הזדמנות שנייה. יש הזדמנות שנייה. והנה, אנחנו עכשיו מבינים עכשיו את כל החידה. של ספר, של בטיו. אני חוזר לאליהו. אליהו ניסה לכם בית הבעל ולא הצליח. ניסה לכם בית אחיו ולא הצליח. אומרים לו, הקדוש ברוך הוא אתה מפותר, בוא נתחיל משהו אחר. מתחילה תוכנית חדשה. תוכנית חדשה שהיא ארוכה מאוד, של כמה שלבים. קודם כל, אלישע מחליף את אליהו, גישה אחרת לעם ישראל. זה פתרנו את הבעיה הזאת. כמו שאני מגיע יום מכסה את בית אחיו בית הבעל, אבל זה לא כלום. לא פלאו את הבעיה, נקים את השולחן, אבל צריך לתהר את הכל. עדיין עם ישראל, בסדר, עשינו איזו מהפכה, יהוא הגיע והחליט את בית הבעל. יחיד בתחיו, אבל צריך לחנך את העם. צריכים לגרום לעם ישראל לעשות בתשובה. איך עושים את זה עכשיו? תראו מה אנחנו עושים. נמנה את חזאי למלך העם. והעם ילכו ושעבדו את ישראל, וירצו אותם וישחקו אותם כעפר הדוש. ויהו, ויוחז, ויורם, ויואש. יגידו מצב שכבר כמעט גמורים לגמרי. זה הפסוקים שלנו. כן, איך קראנו? כי ראה השם את עוני ישראל, מורה מאוד, ואפס עצור, ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם מחוד שם ישראל מתחת השמיים, או ישים ועד יוחנן. וברגע האחרון, כשכבר הכל גמור, בתחושה שזהו, אנחנו הולכים עכשיו להישמד על דעתם. איך אומר, מה היה אצל יואחז? נכון, כי לא ישר ליואחז עם, כי עם 50 פרשים, ועשרה רכב, ועשרת אלפים רגלי, כי איבדם מלך הרם, וסילם כאפר הנוש. שכבר עם ישראל מגישה הכל גמור, גמור, הולכים לעם, הולכים וקודשים אותנו לגמרי. וכבר הכל נראה גמור, פתאום בבת אחת לא עושה השם, בבת אחת, תח. האימפריה הארמית באמת. אותם רוצים שעד עכשיו, אתה יודע, הצעה גדולה במשך מאות שנים שעבדו את ישראל, לא יצטרכו לפטר מהם, והלכו ואחרו את ישראל לגמרי, בבת אחת, תח, הכל משתחרר. ירובעם בן יואש. ויושיעם, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא, אשר מגד החפר. הרם מסתלקת. בפתח הממלכת ירובעם מתפשטת לצפון. במקביל קוראת אותה וכדי, תראה גם ממלכת יהודה נראה את זה במשך. פתאום רווחה, פתאום שלווה, מהמצב שכמעט כמעט נגמרנו, בבת אחת השתחררנו. וכל זה עכשיו, שעת מבחן. עכשיו מגיע שעת המבחן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מאחתי אתכם, מאחתי אתכם לגמרי, לגמרי, ואת אחת בשנייה האחרונה שחררתי אתכם. ואתם עכשיו רבע אחת גדולה. כן, והוא השיב את גדול ישראל מלבו חמת על ים הערבה. והכל טוב, והכל נפלא, ואין הרם. ויצא מדי המשהו, מיד האויב הקשה ביותר של עם ישראל, ואת אחת. ועכשיו מה? ועכשיו מה אתם עושים? עכשיו נוצר ואקום. כי הרם הייתה המלאכה חזקה מאוד, ואת אחת היא נעלמה. יש וקום. אין וקום בעולם. כל וקום נתפס על ידי מישהו אחר. שני נביאים נשלחים. בבת אחת. עמוס נשלח לישראל. יונה נשלח לנינווה. אשור מול ישראל. עכשיו עכשיו המאבק. מי יתפוס את הבמה עכשיו? הרם באמצע נעלמה. יש וקום. מי עכשיו יתפוס את השלטון? מי שעשה בתשובה ראשון הוא יהיה הראשון. יונה נשלח לנינווה, בירת אשור. ברור מאוד למה יונה לא רוצה להחזיר אותם בתשובה. קומבין טוב מאוד מהמשמעות של הנבואה שלו. אם עכשיו נביא חוזרים בתשובה, אשור הולכים להיות האימפריה הגדולה ביותר. והם ירצו את ישראל, יחליפו את העם. וישעבדו את ישראל, זה גם שקרה בסוף. אז יונה מסרב פקודה, אבל לא מוכן ללכת לנביא. במקביל נשלח עמוס לישראל. ואומר להם, זה ההזדמנות שלהם עכשיו. הנה עכשיו ניסיון הגדול, הנה ההזדמנות השנייה, בלב ימים. הגעתם לקצבי ערים, ירדתם, הנה עכשיו, אתה משחת נפשי, השם אלוהי. תחזרו בתשובה או לא, זה ההזדמנות שלכם. זה המהפכה האדירה, זה האירוע הגדול עכשיו. ירובעם בן יואש, הזדמנות אדירה, הזדמנות השנייה. לא בצדקתו. הוא לא עשה שום דבר רגיל להחזיר לעצמו בתשובה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. הוא מביא אותה למצב הלחוץ לוחץ ביותר, ומשחרר תחת הלחץ. תבינו את המסר או לא. זה התפקיד של עמוס. עכשיו נקרא את ספר עמוס ביחד. אני רוצה להגיד דבר אחד. אלישע שולח נער להמליך את יהוא, זוכרים? הולך לחדר. למליכת יהוא. מי זה הנער הזה? נער. התנ"ך לא מזהה. אבל חזק מקום מקום שיש נער, מזהים. מי זה הנער? יונה. זה לא עבוד את זה דווקא היה יונה. מה חזק רוצים להגיד? יש פה תוכנית מסודרת שמתחילה מי יהוא ועד ירובעם. לא משנה, 500 ומשהו. זה לא שבאמת היה יונה הנער הזה, זה לא חייב להיות אותו אחד. אבל חזק רוצים להגיד לנו פה משהו. שהנער הזה שמליכת יהוא, הוא רואה פה את ירובעם. הכל תוכנית מסודרת, לא קרה כאן משהו בטעות. יש כאן תוכנית מסודרת, איך אמר השם לאליהו? והיה נמלט בחרב חזאל ימית יהוא. והיה נמלט בחרב יהוא ימית אלישע. שבי בישראל 7,000! נביא אותך למצב הכי גרוע שיש! אבל זה לא העיקר. ואז נשחרר את הכל. ואז בוא תחת ניתן רווחה. תבינו את המסר? האם תחזרו בתשובה? תתפסו את השלטון עכשיו? נוצר וקום. אתם תתפסו אותו הראשונים או לא? זה שעת מתח אדירה. זה לא יקרה בעצמו, נשלחים לי נביאים, הרבה נביאים, עוד שנראה את כולם. להגיד לישראל, הנה הסדרות שלנו עכשיו. זה לא בזכותכם, לא בזכות החסד הבושה שלכם. אבל זה כמו שמותן את ההסדמות הזאת עכשיו. בלבב ימים, תתפסו את זה עכשיו, תנצלו. אחד מהצפר, אוי, אוי, עמוס, כן. שמה? אז ראינו כמה תאריכים בספר מלכים. כמה תקופות.
זה גם לצדיצה למשל, שהיינו
הפעמים הבאים
לשנה, ואז זהו, לא
יודע מה לעשות, אז פתאום אתם תקופו מהייתי. קשה לעשות את התקופות, כי זה משהו אחר, זה פה הזדמנות. אנחנו שולחים פה נביאים לעם ישראל, לתפוס את ההזדמנות עכשיו. אתם לא מגיע לכם כלום, אתם יחד יעבדו אתכם לגמרי, פרשת האזינו. אבל הנה הזדמנות עכשיו, תתפסו אותה עכשיו. כן, זה יהיה לכם עכשיו הזדמנות שנייה. תתפסו אותה, תחזרו בתשובה, תציל את הכל. כי אם לא, אז שוב מחכים שם בפתח. בוא נקרא ספר הושע. בסדר? יש פה כמה נביאים שמצחיקו את כולם, זה ממש עוול שאנחנו עושים את עכשיו, אנחנו נקרא את זה מהר מהר. כן. עמוס. מה, צחיקו את כל הספר. ספר נפלא, איזה נביא. כן. עכשיו נקרא כמה נביאים בתרי-עזר. דברי עמוס. דברי עמוס אשר היה בנותים לתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל שנתיים לפני הרעש. אז מי זה עוזיה מלך יהודה? ומה זה שנתיים לפני הרעש? זה נדבר פעם הבאה. אבל עכשיו מתחילות כל הנבואות של עמוס. אני רוצה לקרוא את כל הספר, מה אני אעשה? ויאמר, השם מציון ישעד, ומירושלים ייתן קולו, ואבלו נרות הרועים, ויבל שוש הכרמל. אומר עמוס, אני אקרא את זה ממש בדילוגים. טוב, שיעורי בית, תקראו את כל הספר, אי אפשר לא לקרוא את כולו. אומר עמוס, הקדוש ברוך הוא מגיע עכשיו לעשות עכשיו סדר עולמי חדש. אני חושב שיש פה הרבה נבואות על כל מי שמסביב. כה אמר השם, על שלושה פשעי דמשק, ועל ארבעה ולא שיבנו. דמשק חטאו, אני עכשיו אחניש אותם. אני מדלג פסוק ו'. כה אמר השם, על שלושה פשעי עזה, ועל ארבעה לא שיבנו. מונה פה
הרי עזה.
פסוק ט'. כה אמר השם, על שלושה פשעי צור, ועל ארבעה לא שיבנו. פסוק י' א', כה אמר השם, עד שלושה פשעי אדום, ועל ארבעה לא שיבנו, אתם מבינים? עכשיו, כל מי שמסיים חוטאים, יבוא הקדוש ברוך הוא עכשיו לעשות פה סדר עולמי חדש. סדר עולמי חדש. בסדר, כולם חוטאים, או שתתפסו את עצמכם או שלא. אני אבוא לנקות הכל. אז הוא מתחיל עם דמשק, ועובר, דמשק זה ירם, עובר לעזה, לצור, לאדום, לאט לאט הוא מתקרב, פסוק י' ג', כה אמר השם, עד שלושה פשעי בני עמון, ועל ארבעה לא שיבנו. בסדר? פרק ב' פסוק א', כה אמר השם עד שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא השיבנו. רק מתקרב, מתקרב, גיאוגרפית מתקרב אלינו. פסוק ד', כה אמר השם עד שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא השיבנו. כן? הגענו ללכת ליהודה, זה לא העיקר, אנחנו נשלחים לישראל, לא ליהודה. פסוק ו', כה אמר השם עד שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא השיבנו. אתם שומעים את הקדוש ברוך הוא מגיע עם השערה שלו וכל העם צריכים לפחד? מדמשק ועזה וצור ואדום ומואב והמון, יהודה וישראל. אתם מרגישים את הרוח השערה הזו מתקרבת? כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל הבעלה שיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. זה מאוד מעניין, על איזה חטאים תופס השם את מלכת ישראל. השואפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך ענבים יתו, ואיש ואביו ילכו לנערה למען חלל שם קודשי. הרבדים חבולים יתו אצל המזבח, ואת האנשים ישתו בית אלוהם. אתם תבינו עוד שנייה את הפסוקים האלה, כרגע תשווה את זה להם, לחטאים של ממלכת יהודה, מחזור אחד אחורה. פסוק ד', על מה השם תופס את יהודה, על מה הוא תופס את ישראל, מאוד מעניין. על מה הוא תופס את יהודה, פסוק ד', כלומר השם על שלושה פשעי יהודה, ועל הבא לא השיבנו, על מורסה מתורת השם, וחוקיו לא שמרו, ויתום כזבהם אשר הלכו אבותם אחריהם, ושלחתי אש ביהודה, ואחלה ארמנות ירושלים.
יהודה זה בן אדם למקום. ישראל זה...
אני אשת יהודה, בדיוק, אני אשת יהודה על שהם מועסים את תורת השם. על מה אני אשת ישראל? בואו נדעת קצת יותר. כלומר, השם עכשיו בשביל ישראל ואתה רבה לרשבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. כן, הם מוכרים צדיקים, הם מוכרים אביונים בעבור נעליים. מה הכוונה פה? טוב, אני אקרא קצת כמה פסוקים יותר כדי להבין בדיוק מה הסיפור פה, לקראת פרק ד', אני קופץ רגע אחד, בסדר? כל הספר זה מהלך חדר ארוך, אני משאיר לעצמך לדלג מהר מהר, תתרשמו מאיזה, על איזה, על איזה חטא מדבר עמוס. שימו הדבר הזה, פרות הבשן אשר בהר שומרון. כן, פרות יש בבשן, אבל אתם פרות של הר שומרון. העוסקות דלים, הרוצצות אביונים, האמרות לאדוניהם, הביאה ונשתה. כן, נשבע השם, השם אלוהים בקוצו, כי הנה הם מפה מלכם, ונשא אתכם בצינות וחריתכם בשיחות דוקה. מה הבעיה? מה הבעיה? על איזה חטא מדבר פה עמוס? על איזה חטא? על איזה חטא? כן. עוסקות דלים, רוצצות אביונים, אמרות אדוניהם, כן. רוצים שיותר ממשך, בוא נקרא עוד כמה, בפרק ו', אולי זה הפרק הכי ציני. בסדר? עוד שכנראה, פרק ו'. הוי השעננים בציון והבוטחים בהר שומרון, נקובי ראשית הגויים, ובאו להם בית ישראל. עברו כאן נאורו, הולכו משם חמת רבה, הורדו גת פלישתים. הטובים מן המלכות האלה, עם רב גבולה מגבולכם, המנדים ליום רע, ותגישון שבט חמאס, השובים המיטות שן, ושרוכים על הרסותם, ואוכלים קרים מצון, ועגלים מתוך מרבק, הפורטים על פי הנבל, כדוד חשבו להם כלי שיר, השותים במזרקי יין, וראשית שמנים ימשכו, ולא נחלו על שדר יוסף. מה הבעיה? מה הצרה? כל כך זורק. חיית ענוגות, נכון? אתם חיים חיית ענוגות, שוכלים לכם למיטות, אוכלים, שותים, שומעים למגינה, אבל מה הבעיה? מה הבעיה בלהתענג? חוץ מהבעיה המוסרית של, כן? ולא נחלו על שבר יוסף. חשבו משהו אחר. הפער הזה. מה קרה? שומרון התרחבה. הרם נעלמה, בבת אחת הממלכה התרחבה. הפכה להיות אימפריה אדירה, מלב חמה עד ים הערבה. אבל מי נהנה מזה? השכבות הגבוהות בה. כן, השלטון, האנשים העשירים, הם מתעשרו מאוד. על חשבון מי? הדלים והעשוקים והעבר. יש פה פער חברתי היום הנורא. אתם שרוכים על מיטות שן, ואנשים עבדים שרתים אתכם, כל העם. זה היום הנורא. זה אפילו יותר חמור מאשר מה שביהודה, מה שעושים ביהודה. הם עזבו את תורת השם. אתם, הפער הזה. הרוצצים דלים, העושקות דלים, הרוצצות אביונים. זה משגע את הפער הזה. הבאת לכם פה רווחה כלכלית, בשביל שלא בשביל שתרצלו את זה לעשוק את השכבות הנמוכות בעם. זה היום, זה האחר שלכם. טוב, צחקו את כל הפה. לכן, אני ארוס לכם את הכל. פסוק זין, פרק ו' פסוק זין. לכן, עתה הגלו בראש גולים, ושר מרזח שרוכים. זה ביטוי, כן? מרזח שרוכים, המשתה של השרוכים על המיטות, יותר מגלים למועדונים האלה, כל זה יסור. נשבע השם אלוהים מנפשו, נורם השם אלוהי צבאות, מתאב אנוכי את גאון יעקב, לאמנותיו סניתי, והסגרתי עיר מלואה. והיה, אם יוותרו 10 אנשים בית אחד, ומתו. אני הולך לחסל את כולכם. כולם הולך לחסל אותם. ביטויים קשים מאוד, שולכים לחסל את כולם. אני מדלג קצת. טוב, נו, צחקו את כל הספר. כבר מדבר עמוס, אם המצב זה יימשך ככה, אתם תחוסלו לגמרי. עוד פסוק אחד. בואו נחזור ככה לפרק ד'. טוב, אני ממש... כן. תראו איזה פורענות קשה עתידה להגיע אליכם. פרק ד', פסוק ט'. לא, אני מדלג על פסוק הזה דווקא. פסוק י' א'. טוב, נו. אני מכוונה מדלג על פסוקים האלה. לא, טעות. נו, אני אחפש, כן, בסדר. פסוק י' ב'. לכן כה עשה לך ישראל. עקב כי זאת עשה לך, יקרון לקראת אלוהיך ישראל. כי עיני יוצר הרים, ובורא רוח, ומגיד אדם מסכו, עושה שחר איפה ודורך את בומותי הארץ, השם אלוהי צבאות שמו, הנה אני מגיע, שימו את הדבר הזה, השם הכי נושא עליכם קינה בית ישראל. נפלה על אותו סבכום בתולת ישראל, ניצל עד מתי אין מקימה. ככה אמר השם אלוהים, העיר היוצאת 1,000, תשאיר 100, והיוצאת 100, תשאיר 10 לבית ישראל. אני חסה את כולכם. אתם שומעים פה את אליהו? כן, אני מדף מחרב, אני חסה אל ימית יהוא, אני מנת לכם ויהו מיתי אישה, משרתים בישראל ושבעת אלפים, מה שאני קורא לבעל, אני מחסה אתכם לגמרי. אם לא תשמעו בקול. כלומר, עמוס מצריע, הוא אומר, קיבלתם רווחה כלכלית, אבל תבינו את המסר, זה לא קרה במקרה, זה ההזדמנות האחרונה שלכם, זה הטיפת האווירה האחרונה שלכם לפני שהם טובים בים. תנצלו את זה, כי אם לא, אז יהיה פה חיסול גם. עמוס קורא לי תשובה. עמוס אומר, תחזרו בתשובה, כי אחרת הכל יתפרק. הוא לא בא לאיים אליהם, זה לא הולך לקרות. הוא בא להזהיר אותם, תיזהרו עוד שנה זה יקרה. כן? אם לא תשמעו בקולי. כן.
אני קצת לא מבין מה הוא מצפה, כאילו, כולו חיים וחיים את הערבות וזה, אבל זה לא מגיד להם, כאילו, אני מתאר את הסיטואציה, כולם משווים בכל צבא, וכל זה מי שיגיד, טוב, תקשיבו, אם אתם לא מפסיקים עכשיו, מתחילים לחלק את הכלכלה בצורה סוציאלית יותר, אז כולכם הולכים לזה,
מה שאתה עושה זה בדיוק מה שקרה, בוא תסתכל, בדיוק מה שקרה, פרק ז', פסוק י', בדיוק מה שקרה, כי אתה אומר, אתה אומר בצדק, מה? כולנו עשירים, כולנו נהנים עכשיו, סוף סוף אפשר לך בשקט.
לא, אני גם אמר, כאילו גם שינויים כאלה דרסטיים לא יכולים לקחות, כאילו, עוד שנייה זה קורה. טוב, אז אין סיכוי גם לשנות את זה, כאילו. זה לא כמו, לא יודע, אני מבין זה גם נשמע ממש איזה, שכאילו פתאום הבית בשנייה אחת.
אם זו הייתה הבעיה שהם לא מאמינים בתשובה, אבל הם לא רוצים לשמוע, כי פתאום שקט. מאות שנים אנחנו נדחקים בידי הרם, פתאום הרם נעלמו. איזה רווחה כלכלית, שרוכים על מיטות שן, הכל נפלא, מה אתה מדבר? סוף סוף הגענו על המנוחה והנחלה, נכון? זה הבעיה, לא רוצים לשמוע אותו, הנה תקרא. פרק ז' פסוק י'. אתם יודעים מה נקרא, פסוק ז' כבר. פרק ז' פסוק ז'. קוי רעני, והנה השם ניצב על חומת ענך, ובידו ענך, ואומר השם אליי, מה אתה רואה עמוס? ואמר ענך, ואומר השם, הנה אני שם ענך בקרב עמי ישראל, ואוסיף עוד עבור לו, ונשמו במות ישחק, ומקדשי ישראל יחרבו, וקמתי על בית ירבעם בחרב. אני חסל את כולכם. והנה מגיע הסיפור, וישלח המציע כהן בית אל, אל ירבעם מלך ישראל. המציע, כהן בית אל, בית אל זה המקדש העיקרי, הוא הכהן הבכיר שם, שולח אל ירבעם מלך ישראל למור, קשר אליך עמוס בקרב בית ישראל, לא תוכל לארץ להכריע את כל דבריו. תראה מה הוא דבר עמוס הזה. אי אפשר לשמוע כמו שהוא אומר. כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. הוא מאיים על השלווה שלנו. הוא מזהיר אותנו. מה קרה? אפשר לשמוע את הדברים שלו. אתם כל כך קשה עכשיו. כי באמת הגענו סוף סוף אל השקט, אל הרווחה. סוף סוף הרם נעלמו. טוב, מי העלים את הרם? הרם נעלמו. אפשר סוף סוף להתרווח. אבל הנביא הזה מציק לנו. אי אפשר לשמוע אותו. הוא הורס הכל, הורס את כל האווירה. נכון? עמוס, כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. ויאמר המציע אל עמוס, אז שולח שליח אל ירבעם, ירבעם לא מגיב. אז לומדים פה שירבעם כנראה האמין לעמוס, לעמוס. אני מוסיף פה נקודת זכות לירבעם. הרי היה צריך לתפוס את עמוס ולהרוג אותו. די כבר עם הנבואות פורענות שלכם. אתה מצביע אותנו. אנחנו רוצים שקט, רוצים שלווה, מה אתה עכשיו? אבל ירבעם לא מגיב, מה עושה המציע? ויאמר המציע אל עמוס, חוזה. לך, ברח לך על ארץ יהודה, ויכול להיות שם לחם, ושם תנווה, עזוב אותנו, לך תדבר על יהודה. ובית אל, לא תוסיף עוד להינווה, כי מקדש מלך הוא, ובית המלכה הוא, תפסיק להרוס את המצב רוח. אתם מבינים? איזה דיכאון. כי עמוס רואה את המצב, הוא רואה את כל המהלך הזה, והוא מבין שזו הזדמנות, הזדמנות תפיסו אותה. ואנחנו לא שומע. הוא היה עמוס ויאמר אל המציע, לא נביא אנוכי, ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אני, ובולס שקמים, אני צריך כל חקלאי פשוט. וככן ישם אחרי הצון, ואומר אליי השם, לכי נווה אל עמי ישראל, תאמין אלא מופך לשום דבר. אני סתם חקלאי, בא הקדוש ברוך הוא תפס אותי, ואמר לי, לכי נווה. אני עושה את השליחות שלי. ואתה, שמע דבר השם, אתה אומר, לא תנווה על ישראל, ולא תטיף על בית ישחק. לכן כה אמר השם, אשתך בעיר תזנה, כלומר תאנס, ובניך ובותיך בחרב יפולו, ואדמתך בחבל תחולק. ואתה אדמה, אדמה תמיה תמות, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. זה מילים שקשים לשמוע אותם, קשה לשמוע אותם. גלו יגלה מעל אדמתו, גלו, למה אתה מדבר? זה מזעזע. עכשיו אחד, אז עמוס מטריע ומטריע ומטריע. אין הרבה זמן, יש לו שנתיים להזהיר את ישראל. ויתנו 40 יום לישראל, יתנו שנתיים.
עד שאין בו חבר
קצת. והוא מטריע, אבל הוא רואה שהוא נתקל בקיר. אף אחד לא שומע לו, כי ירבעם מביא הפוך את כל המהלך.
במקום להבין שהיה פה עכשיו איזה ניסיון, אחרון, פרשת האזינו, אני מוחץ אתכם לגמרי כדי לפתח החלטה לשחרר אתכם. אתם לכם הזדמנות שנייה. דג בלע אתכם בשלושה ימים, שלושה ילות. מה תעשו שם? במקום להבין את זה ככה, אומרים בדיוק הפוך. טוב, הרם לחץ אותנו, ואחר סוף אפשר לנו. הכל טוב. זה כל כך הפוך, פרשנות הפוכה לגמרי המציאות. זה כל כך מתסכל. כלומר, זה יודע, הוא בא להזהיר, אבל הוא יודע שמפרשים את המצב בדיוק הפוך. הוא בא להגיד, זה הזדמנות. והם מבינים, הגיעה השלווה. מה הסיכוי של עמוס? אין לו הרבה סיכוי. אבל הוא, כן, בואו נקרא את הפרק האחרון. עושה את זה מהר. פרק ח', פסוק ד'. או במתיאור של הפער בין העשירים לעניים. שימו זאת השואפים אביון ולשבית עניי הארץ. כלומר, לצל את העניים. לאמור, מתי יעבור החודש ונשביר השבר והשבת ונפתח הבר, להקטין איפה ולהגדיל שקל, לעוות מוזני מרמה. הנה, השירים לא יתעשרו בצורה ישרה. לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעליים. כן, הוא חוזר לפסוקים הראשונים של הספר. הוא הפעל בר נשביר, נשבע השם בגאון יעקב, אם אשכח ונצח כל מעשיהם. על זאת עוד ארגז הארץ, ואבל כל יושב בה, ועלתה כאור כולה, ונגרשה ונשקעה כאור מצרים. כאילו, אני לא יודע אם זה נבואה, כאילו, זה הרתעה לקראת מה שיקרה ולשמעו לי, או כבר אכזבה ויוש, אתם לא שומעים.
זה הולך לקרות.
אתה לא יודע, אתה יודע איך זה נשמע בדיוק, זה נבואה עם המנורה, תשמעו לי, לא תשמעו לי. אם תשמעו, אז זה הרתעה, תשמעו לי בצירות הכל, כדי שתצאו את עצמם ברגע האחרון. וזה כבר תחושה שכאילו, די כבר, הכל גמור, אתם לא שומעים. והיה ביום אמרנו עם השם אלוהים, והבאתי השמש בצהריים, והחשכתי לארץ ביום אור, והפכתי חגיכם לאבל, בכל שיריכם לקינה, ועליתי על מקום מותניים שק, על כל ראש כוחה, ושמתי כאבל יחיד, וחריתה כיום מר. תהיה פה פורנות קשה מאוד. אבל עמוס לא יכול לסיים בזה, אז הוא אומר, אחרי זה, אני מנסה להציל אתכם מזה, לא להגיע למצב הזה. אם תתעוררו בזמן, תנסו את ההזדמנות שניתנה לכם עכשיו, את ההזדמנות שנתן לכם יונה, אז הכל ישתפר. ואם זה לא יקרה, אתם תחוסנו. ואז בסוף, בסוף, הנה ימים באים, נאום השם אלוהים, ושחתי רעב בארץ ולא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי בשמו את דבר השם, בסוף, בסוף, תנצלו. בסדר, אני... בוא נקרא פסוק זין, פרק ת' פסוק זין, אני עובר לסוף הספר. הלא כבני כושים אתם לבני ישראל, יום השם, הלא את ישראל יראיתי מארץ מצרים, פלישתים כפתור והר המקיר, והנה, הנה השם אלוהים במלאכה חטאה, וישמדתי אותם על פני האדמה. אני לא חסר אתכם לגמרי, זהו. כן, תסכול. אפס, כי לא אשמיד אשמיד בית יעקב, יום השם. כי הנה אנוכי מצווה, ואני אותי בכל הגויים את בית ישראל כאשר ינוע בקברה ולא יפול צרור ארץ. אני לוקח אתכם לתוך נפה, אני נפה אתכם וכולם, כל הקמח נופל מתחת לקברה, נופל מהנפה, נכון? ואתה מרגיש שאילו זה, הכל נעלם, אבל תמיד תמיד נשארים קצת פעורים בתוך הנפה. נכון? נכון שתחוסלו כולכם, כולכם טיפלו, או נשארו כמה פעורים בתוך הנפה. בחרב ימותו כל חטאי עמי, האומרים לא תרגיש ותקדים בעדינו הרעה, אין ימין שתבוא הרעה. לא, בחרב ימותו כל חטאי עמי, ביום ההוא הקים מצוקת דוד הנופל.
מדהים שהספר יסתיים בטוב, הכל כל כך קשה, הספר יסתיים בטוב.
אבל הספר יסתיים בטוב אצל מי? לא אצל ישראל, אלא אצל מי? אצל מלכת יהודה, נכון? ביום ההוא הקים את מצוקת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן והריסותיהם הקים ומתיה כמי עולם. למען ישות שארית אדם וכל הכל שניגש מעליהם ומשם יוצאו. הנה הם באים לנו משם. וניגש חורש בקוצר, ודורך עמים משה חזרה, פסוקים רחוקים, רחוקים מאוד, וטיפו הערים אסיס, וכל הגבות ממוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטו כרמים ושתו את ינם, ועשו גנות על חופיהם, ומתעתים על אדמתם, ולא ינשו את אדמתם, אשר נתנם אמר השם. כלומר, בסוף, בסוף, נחזור חזרה לבית יהודה. מה יש להם מלכת ישראל? שאלה גדולה. אז... אוקיי, אני רוצה לסכם, בסדר? עכשיו אנחנו יש פה מלאך חד ארוך, שכבר אליהו ניבא אליו בהר סיני, ואלישם מוציא אותו לפועל, יהוא מכין את השטח, וחזאי מלך הרם מיישם את התוכנית. תוכנית אלוהית מסודרת של ארבעה דורות, חמישה דורות של בית יהוא. כן, הולכים לראות את ישראל לגמרי, כי לתת להם הזדמנות שנייה. אם יתפסו. יונה בסוף נשלח לנבי. והם שומעים את דבריו. וחוזרים בתשובה. ואשור עולה. עמוס נשלח לישראל. ולא מצליח. ולא מצליח. וההזדמנות השנייה הזאת היא גם מוחמצת. כן, טוב, כמו כל ספר מלאכים. הייתה פה הזדמנות גדולה. כי אם ישראל היו שומעים. יונה ניסה לעכב אותה בצד האשורי. עמוס ניסה לשכנע את ישראל. אבל כשאף אחד לא שומע וכולם סרוכים על מיטות השן שלהם, גם מציאה מגרשת עמוס, אל תדבר לנו, תפסיק, לא תבוא לנו, כן, איך הם אמרו, לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה, סוף סוף לנו לשלווה. אני מבין שהזמות אותי הולכת עכשיו להתפספס, והכל ירד לטמיון. וגם את ההזדמנות השנייה הזאת אנחנו נאבד. אנחנו בעצם גם כבר מאוד מאוד קרובים לחורבן שמעון. כן, לא נעים לסיים פה את השיעור. כי יונה עובר סדרת חינוך. כי הוא הרי בא לנסות לעכב את נינווה. אומר השם ליונה, אני לא יכול לעכב את נינווה. טוב, זה חשבון יותר גדול, כן? החלק השני של ספר יונה. ספר יונה זה שני פרקים א' ב' מול ג' ד'. כן, ויונה מהדג זה כמו יונה עם הקיקיון. טוב, פעמים על ספר יונה עכשיו. אז יונה מצליח בשליחות שלו בסופו של דבר, ונינווה חוזרים בתשובה, שור עולים על המפה, ועמוס לא מצליח. והסיום לא, לא טוב. כן, אשור יתפסו את המפה, יתפסו את השלטון, והם בסוף יחריבו את ישראל. כלומר, אחרי כל ההזדמנות שעברנו, כן, אני מזכיר את כל ספר לכם עכשיו, כל ההזדמנות שניסינו, ניסינו עם ירובעם, ניסינו עם בית אחאב, עם אליהו, וניסינו עם אישה, וגם עכשיו. קיצור, הכל ירד לטמיון ולא נצליח בסופו של דבר. מה שכן, אני רוצה להראות איך קשורים לזה לרגע, לשנתיים הקשות האלה, שההזדמנות האחרונה, ההזדמנות האחרונה לפני התביעה הגדולה, זה לא רק עמוס, יש פה כמה נביאים שהם משותפים למהלך הזה, זה מפעם הבאה, לרגע הגדול הזה, כי כבר גדיתי לכם את הסוף, שזה לא יצליח. אז אני כבר לא משאיר אתכם במתח, שאתם יודעים כבר את הסוף הלא טוב. אבל תשכחו רגע אחד מהקיר בסוף, ועכשיו כולנו עכשיו מחכים לבית ישראל שתפסו את ההזדמנות האחרונה שלהם, ויחזרו בתשובה. האם הם יצליחו או לא? זה מפעם הבאה.